התורה כותבת למען ידעו דורותיכם. אז נכון שאנחנו בתוך ההכנות, ויש הרבה מה להכין בסוכות, והשנה זכינו שיש שבת בתוך ההכנות, שזה מאוד מעריך את היכולת הרוחנית שלנו להיכנס לחג, אבל מקצר את פרק הטכני, אז צריך עוד יותר סייעתא דשמיא. מה באמת בידיעה שהיא מופיעה פה בספר ויקרא פרק כ' ג' בפסקה הראשונה בצד ימין, פסוק מ' ג', למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. יש פה בידיעה שלושה מרכיבים. אחד, בסוכות הושבתי את בני ישראל. שתיים, כשהרקע לתהליך הזה במדבר של ההושבה בסוכות היה בהוציאי אותם מארץ מצרים. זה לא רקע טכני, זה לא רק איזה אזכור של זמן, אלא כנראה דבר מהותי. הדבר השלישי, המילים אני השם אלוקיכם, שהם באופן כללי מופיעות בתורה, היכן שיש איזה סוג של קבלת מלכות שמיים. יש כללית במעמד הר סיני, יש בערב הכניסה לארץ, יש בהקשר הזה של חג הסוכות, אני השם אלוקיכם. ואולי דווקא השנה, העובדה שבאמת יש שבת לפני חג הסוכות ואחרי יום הכיפורים, אולי זה כן איזושהי הזדמנות לברר מה, איך פרשת האזינו מכינה אותנו לחג הסוכות. ששבת היא מקור הברכה, מקובל מבין הספרים שעוסקים בקדושת השבת, שיש בה בתוכה מה שמופיע במהלך השבוע. ואולי באמת למה דווקא השנה אנחנו זוכים לה, תודה רבה, להכנה הזאת שלפני סוכות. אנחנו פוגשים בפרשת האזינו ביטוי מאוד מיוחד. הוא גם ביטוי בנפש, והוא גם שאלה של הסתכלות ציבורית. אני חושב שהוא דורש התבוננות. התורה אומרת, וישמן ישורון ויבעת. ואנחנו באופן טבעי מתרשמים מהמושג הזה ויבעת, שפורשו איזה סוג של מרד, איזשהו סוג של כפירה. אבל זה שהתורה כותבת אחר כך, שמנת, אבית, כסית, דווקא את הוישמן התורה מפרטת, ולא אומרת וישמן ישרון ויבעת וימרוד ויכפור. אז אולי כנראה התורה רוצה שנלמד מה יש במילים האלה של שלוש פעמים הביטוי בצורות שונות של שמנת, שמנת אבית כסית. יש בעניין הזה במדרש שני שלבים. שלב הראשון שמאוד חשוב לחזן, פה זה רק ממש על קצה המזלג בפסקה 5, אבל המדרש עצמו מאוד מאוד מפורט ויסודי. חשוב למדרש מזמן דור הפלגה, שהמדרש קורא לו דור המגדל, ועבור דרך סדום, כל פרשת סדום, וימשך במה שהקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו מזהיר את ישראל במדבר, ואחר כך לפני הכניסה לארץ, אחר כך אומר המדרש על אותה נקודה בדיוק גם את מה שהוא מתאר כאן, וכן אתה מוצא בעשרת השבטים שגלו בגלל אותה נקודה. וכן אתה מוצא, אומר המדרש, בימות המשיח. מה אתה מוצא? מה מלמדות המילים האלה וישמן שורון ואיבת? אומר המדרש, מתוך אכילה ושתייה ומתוך שלווה. אלה שלושת הדברים. האם מותר לצאת מנקודת הנחה, במיוחד אחרי יום הכיפור, שאכילה ושתייה כשלעצמם הם לא שליליות? נכון שאנחנו צמים, נכון שזה יום קדוש, מיוחד, שבתון, אבל בכל אופן חוזרים מתוך יום הכיפורים אל האכילה והשתייה במוצאי יום הכיפורים. עד כדי בת קול יוצאת ואומרת, לכו אכלו בשמחה לחמכם, כי כבר רצה אלוקים את מעשה. אם במילה אכילה ושתייה אין בעיה, מה הבעיה במילה שלווה? למה לא טוב שבני אדם יחיו בשלווה? יש מילים רבות שמתארות את שאיפת השאיפות של האדם המודרני, שבת בשלווה, מה רע בזה? זה חוזר וישנה, כפי שהוזכר, דור הפלגה, סדום, ההליכה במדבר, כניסה לארץ, עשרת השבטים, עד ימות המשיח. בהקשר הזה של סדום, הביטוי בנבואת יחזקאל בפרק ט"ז באמת מתייחס לשלווה, והנביא יחזקאל ממקד איפה הייתה הבעיה של סדום. הרי לפי מה שהתורה אומרת, אזור סדום היה כגן השם, כמו ארץ מצרים. אתה משווה ארץ ישראל לארץ מצרים? מה זה כגן השם כארץ מצרים? אלא שהתורה בספר דברים פרק י"א מדברת על ההבדל בין ארץ ישראל למצרים, שאנחנו מציינים את ההבדל הזה בסוכות, ומסוכות בכניסה לחורף מבורך, שהמציאות בארץ מצרים היא כגן השקיטה ברגלך כגן הירק. זאת אומרת, בסך הכל יש נילוס, ואתה עם כף הרגל קצת מטה איזה יובל קטן אל השדה שלך, יש לך מים, אין תפילת גשם, לא מחזירים אותך ב-18 אם אתה לא אמרת, אתה לא, הכל פתוח, יש גשם כל הזמן. בארץ ישראל, למטר השמיים, תשתה מים. אדם המודרני חושב שתחזית מזג האוויר היא האחראית על הורדת הגשם. אבל האדם האמיתי מבין ומחייך באמת. זה לא תלוי בבני אדם. יכולים להגיד לך שנה שעברה, ראשית שנה, כל החכמים, כל היועצים, לא יהיה גשם. יש, היה הרבה גשם, ברוך השם, חסדי השם. כשאתה תלוי בשמיים, זה חיים אחרים. אתה יודע שאתה חייב למישהו. הגמרא אומרת, בכמה מקומות, מאז, זה גם ביטוי בנבואת יחזקאל, לקראת סוף הספר, מוזכר שם המזבח, ומסתיים הפסוק ואומר, זה השולחן. אומרת הגמרא, אתה מתחיל במזבח עובר לשולחן? אומרת מה? כן. יש מציאות שאין בית מקדש. כשיש בית מקדש, מזבח מחפר. כשאין בית מקדש, מה מחפר? שולחנו של אדם. מה זה? מה זה שולחנו של אדם? זה הכנסת אורחים. אם יש לך שפע בסדום, ואתה חושב שאתה בא לבית, הדבר האחרון שתעשה זה להכניס אורחים, לבזבז את השפע שלך. אלא גם אנשי סדום ידעו יש דבר כזה שנקרא מצפון, שאדם נברא בצלם אלוקים, במהות שלו יש נקודה מוסרית, הוא לא יכול בלי להכניס אורחים. איך בונים מערכת? חשבו אנשי סדום, איך בונים מערכת שתנטרל את המצפון. שתנטרל את מנגנון האזעקה. מה דעתכם? מה יכול להיות? איך משבשים את אמת המידה המוסרית של האדם? יש דבר אחד, מחזיק מעמד. מה זה? חוק. למרות שסדום, הרי אדם, במיוחד אדם המודרני, הוא שמירת החוק היא ממש בנפשו. בעיקר איך אחרים שאומרים על החוק. אבל זה בכל אופן נושא חשוב. האם ככה? הם יגידו לבני אדם שגרים בסדום. תדע לך, אם אתה מכניס אורחים, עושים, המשטרה עוצרת אותך. עושים משפט. ולא ילך בבית משפט השלום, הולך למחוזי. לא למחוזי, הולך לגבוה. אין הכנסת אורחים בסדום. הם אמרו את הביטוי, נשכח תורת רגל מבינינו. תחשבו אחד המושגים הכי משמעותיים בסוכות. אנטיתזה לסדום. מהו? רשותכם, ברוך אתה, אדוני אלה, מלך העולם שהכל יעבדו. תודה רבה לשתייה, יש בחוץ. מושפיזים. אורחים. אתה יכול לעשות כוונות על אברהם אבינו, שפיזי אילה, תגיד את הזוהר, תגיד מה שאתה רוצה. אחי, תכניס אורחים. כמובן, מתי שאתה יכול, איך שאתה יכול, כל אחד, לפי כוחו, בסדר. אני מדבר על הנפש. בנפש אומר לך הרמב״ם, פסקה 8, אל תהיה מאלה שנועלים דלתות חצרה. אל תנעל את הנפש. יכול להיות שבאופן מיוחד, בסעודה מסוימת זה לא מתאים, ביום מסוים זה לא מתאים, זה כבר חשבון מקומי. רמה עקרונית, המסורה בעקבות באמת כל סיפורי האבות והאימהות, לא מוכנים בשום אופן שננעל את הדלת, את הלב, מפני אנשים שהיו בעצם צריכים להיות אורחים. ממש הפוך מסדום. מה גורם הנפילה? השלווה. כמו לומר, ההישג. צבירת הרכוש, צבירת השפע. של מי הוא? ולשם מה? ברגע שכשאתה גר בסדום, אתה יכול לקבל מים ושפע, אז כפי שאמרה קודם, אין לך חובה, אין לך מחויבות לכלום, אלא לעצמך. מהבחינה הזאת, המושג וישמע נשורון ויבעת ברמה עקרונית, פירושו שכתוצאה מריבוי הרכוש וההישג והשפע, אתה בועט. במה? בראש ובראשונה, באלוקים. לוט, מה עושה? כשמתברר שאי אפשר לשבת ביחד עם אברהם, אבינו באותו מקום. הוא נוסע מאזור בית אל לסדום. מבט פשוט במפת הארץ. הוא נוסע למזרח. הוא נמצא ממערב לסדום, והוא נוסע למזרח. איך התורה מכנה אותו? בספר בראשית פרק י' ג' ויסע לוט מקדם. אומרים חז"ל, הוא לא נסע מקדם, הוא נסע לקדם. אלא, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר, אי אפשי באברהם, ואי אפשי באלוהיו. כלומר, אם אני יכול לבחור בין אפשרות לגור באזור כמו מצרים, למשל סדום, שהיה כולו שפע, ולא היו תלויים שם בברכת הגשם. ויש לי אפשרות לבחור באזור סדום, שהוא כמו מצרים, שאני באמת לא תלוי בשמיים. או בשאר חלקי ארץ קנה. מה המשמעות העובדה שאני בוחר באזור עם שפע? שלא מצריך אותי להיות תלוי במישהו. משמעות הדבר שאינני רוצה באברהם אבינו ובאלוקיו. ובדווקא בניסוח הזה. כי אברהם אבינו הוא הניגוד לסדום. הוא מכניס אורחים, הוא מחפש להכניס אורחים, הוא יושב בחוץ כחום היום. זה אברהם אבינו. לא ראינו, אומר הרמב״ם, בהלכות מתנות עניים, קהילה מקהילות ישראל שאין בה צדקה. שנה, אמר לי מישהו לפני שבוע, יש איזשהו מהלך, אני לא זוכר את המינוח, של 20,000 אנשים שמקבלים סיוע ממשלתי לפני החגים, והממשלה הפקידה את זה בידי איזשהו גורם, כדי שיעשה את זה מטעמה בצורה רצינית. לאט לאט, מתחיל להיפתח המושג הזה ברמה לאומית, לא רק ברמה שיש גמח כאן וחשוב הדבר וקופת צדקה, וכן מבטא משהו שיש בישראל בחג, שמה שיש לזולת או אין לזולת, הוא אכפת לך, זה חשוב לך, לפני חגים, במיוחד. זה לא רק במובן שאתה תזמין פלוני אלמוני לאורח, גם תאפשר לאנשים להתארח, תאפשר להם לאכול בצורה מכובדת במהלך החג, ויש היום כל מיני דרכים להגיע לכך. אז בעצם זה לעומת זה, אברהם אבינו, שרה אמנו, כל הנפשות שהם עושים בחרן על אותו מהלך, ומולם פרשת סדום. לכן, אומר המדרש, כבר בהליכה במדבר, משה רבנו מזהיר אותם, את ישראל. מפני שעכשיו בעצם מכינים את השאלה, האם אני אסתפק בשלווה החיצונית, בהישג החיצוני, בשפע החיצוני, אשחק את התודעה מי נתן לי את זה, וממילא גם אשחק את השאלה, את הבירור, לשם מה הוא נתן לי. אולי זה חלק מחג הסוכות. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אנחנו עוסקים במהלך של יציאת מצרים. ביציאת מצרים נוצר עם, לאט לאט מתבררת דרכו, ואופי הנהגת השם איתנו במדבר הוא בעצם ההכנה שלא להגיע לוישמע נשמון ויבט. לכן המדרש מונה את התקופה הזאת של ההליכה במדבר כחלק מאותה עזרה של משה רבנו, לא להגיע למצב של וישמע נשמון ויבט. רשב"ם, אחד מהראשונים, נכדו של רש"י, עושה את הבירור הזה דרך הפסוקים בספר דברים פרק ח' שנמצאים פה צד ימין באמצע. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שאתה לך, ובכל זאת, אף על פי שלכאורה הכל הסתדר ואתה גם מברך, אז זה בכלל נפלא. אחר כך אומרת התורה, ישמע לך ותשכח את השם אלוקיך ותשמור מצוותיו, משפטיו וחוקותיו שאנוכי מצווך היום. איך שוכחים את השם? במיוחד אלה שמברכים בקעת המזון. הרי בקעת המזון כלולות במילים שמזכירות את השם, אז איך הם שוכחים אותו? התורה אומרת, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירבהו, כסף וזהב ירבה לך, כל אשר לך ירבה. בגדול זה שלווה, הישגים, שפע. מה קורה אז? ורם לבבך. ומה תעשה פעולת האדם שהוא רם לב, גבה לב, ושכחת את השם אלוקיך? הנה חוזר הביטוי, המוציאך מארץ מצרים, בבית עבד. לזכור בשפה החיצונית היום, זה לאגור מידע. יש לאדם מכשירים, ויש בהם זיכרונות. לזכור בשפה עברית מקראית, זה להשתמש. אנחנו אומרים ביום הכיפורים, ואומרים בסוכות, יעלה ויבוא ויגיע ויראה ויזכר. זיכרוננו, זיכרון אבותינו, זיכרון ירושלים, זיכרון עמך, זיכרון מלכות ודוד. אנחנו רוצים, מבקשים הקדוש ברוך הוא, תן לזה ביטוי. תציף את זה, זה היום נמצא בשוליים. מי מדבר? מי עוסק במלכות בדוד? תציף את זה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אז מה עושה את האדם שוכח את השם? מה עושה את האדם זוכר? התורה ממשיכה. תיאור הגודל של ההשגחה האלוקית, פסוק ט"ו, ט"ז, ואמרת בלבבך, פסוק י"ז, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החי הזה. בקריאה כי הראשונה הוא נשמע המשפט הזה משפט שלילי, כוחי ועוצם ידי. אבל הראשונים אומרים, הר"ן בסגנונו ואבא רבנן, שאם שמים לב לפסוק, הוא לא כתוב בצורה שלילית, הוא כתוב בצורה חיובית, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אומר הר"ן ואבא רבנן, מפני שכשאדם מקבל כישרון מאת אלוקים, הוא לא צריך להתכחש אליו, הוא לא צריך לזלזל בעצמו. תחשבו על המבנה הזה של תפילת נתנה תוקף ביום הכיפורים, שחלק מהעדות מכניסות את זה לתוך חזרת השעץ, חלק אחר חזרת השעץ, כל אחד עם המקום של התפילה הזאת. ויש בה בעצם סתירה פנימית גדולה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא את האמת, במיוחד ביום כיפור. אמת, כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם. מה אתה יודע? הייתי אומר, העבירות שהם עושים. לא. כי הם בשר ודם. אז מה ההגדרה של בשר ודם? לצורך, אתה יודע, לצורך האמת. אדם בסדום באפר, אדם משול כחרס הנשבר. אם אתה אומר את זה ברצינות, אם אתה חש את זה, מה נשאר אחר כך? מה אתה גומר? לך הביתה. מה אתה אומר מיד אחרי זה? אתה, הקדוש ברוך הוא, שמך נאה לך, ואתה נאה לשמך. בסדר, משבח את הקדוש ברוך הוא. ושמנו קראת בשמך. עשה למען שמך, ומה תעשה? תתגלה על ידי מקדישי שמך. אלה החרסים. הבנו רבבום שפירא, זכר צדיק לברכה, יום הזיכרון שלו הוא למחרת סוכות, ראש הישיבה במרכז הרב והרב הראשי לישראל, היה מאוד מאוד מקפיד. במחזור רבה זה מופיע, אני לא יודע מכל המחזורים, יש פעמיים פיוט בשחרית ובמוסף של יום הכיפורים שיוצר ניגוד חריף מאוד בין אשר תהילתך בכל מיני מלאכים ושרפים ויצורים רוחניים, ואבית התהילה מקרוצי חומר. מכל החרסים אתה, אימתך היא על שמי שמיים, ומי מגלה את שמך בעולם? זה עמך ישראל. זה בעצם אותו ביטוי. ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לתך על זה. יש לך כוחות. אבל ממי? וזכרת את השם אלוקיך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. כל סוכות, אומר הרשב"ן, בזיכרון הסוכות שישב במצרים, זה הפסוק בספר דברים פרק ח', לזכרתה כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. יו, בשעה שאדם יצא בבית שלו או בבתים אחרים, בכל מיני מקומות ציבוריים שבנויים מאבן ומהנדס בנה אותם ואדריכל, זה רק הולך ומתפתח. אז בסוף מגיעים לפעמים להולילנד, אבל באופן כללי יש כוח עצום של בנייה. אתה סומך על זה? אתה נשען על הבנייה? זה עלול להיות חלק מהדשנות, חלק מהסביעה. כבודו יושב בסוכה שבעה ימים. מי שרוצה להבין מה זה סוכות לאדם המודרני, ישאל את אנשי סדרות, מה הם עשו בסוכות 8 שנים? זמן הקסמי. נשאל את אנשי גוש קטיף, מה הם עשו בסוכות 15 שנה. זה לא מצב שבו אתה אומר, אני נמצא מוקף בגדר. אז אי אפשר לראות עליי. זה ירי תלול מסלול. אין הגנה. אז זו שאלה גדולה. האם עיקר כוחנו זאת המערכת החיצונית, המסגרת החיצונית, או שהם רק כלים. לצורך העניין, כלי נשק במלחמה הם חשובים, אבל הם רק סעיף ב'. השאלה איזה רוח מלווה אותם, השאלה איזה חוסן נפשי הערבים גילו. ששאלה הגדולה של מלחמות ישראל היא שאלת העורף, לא החזית. ניסו למוטט בדרום, ניסו למוטט בצפון. מלחמת המפרץ, עיקר הטילים, המלחמה הראשונה, כוונו לעבר גוש דן. למצוא איזושהי בטן רכה ולהכניע את הרוח. זה הסוגיה. הלוחמה הפסיכולוגית מסביב. בעצם, הישיבה בחג הסוכות, בסוכה, היציאה מהבית ומהרגלי ההתפתחות הרגילה האנושית, היא חלק מהאופן שבו התורה רוצה שנאסוף כוחות, במיוחד אחרי יום הכיפורים, כדי לא להגיע לאכילה, שתייה ושלווה, ושביעה, שומן ובעיתה. וההכרה הזאת, התחושה, שמקבלים דברים טובים מאת אלוקים, מודים עליהם, לא מתייחסים לזה כמובן מאליו, מבינים שמה שניתן לנו מאת אלוקים יש לו מטרה, יש לו ערך, והוא לא רק בא לשרת את יצר הרכוש שלנו, אז יודעים, ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי. זה לא איזשהו סיפור היסטורי חיצוני, זה סוג של ידיעה עמוקה שמתחדשת אלפי שנים בעם ישראל, מכוח אותו מהלך אלוקי של 40 שנה. ואם כך, למה לא מספיק להגיד וישמע נשורון ואיבת? למה לא מספיק לומר את ההערה הזאת של דברי חזל, שלא להגיע למצב של בעיתה בעקבות השלווה המרובה? להוסיף שמן על המדורה ולומר שמן תביא תקסית מה מועילות המילים האלה, אומר המדרש במדרש בספרי, והוא מובא פה בלקוט שימוני פסקה 5. דבר אחר, שמן תביא תקסית, אלו שלושה דורות שלפני ימות המשיח. אין אות בתורה מיותרת סתם, אין מילה מיותר. הן נדמות כמילים שונות. עצם מגוונות עם אותו עניין. לפי חז"ל, זה שלושה דעות. שנאמר, ואתימה לארצו כסף, ואתימה לארצו אלילים. אלה פסוקים בישעיהו. מה אומר בהם הנביא? אפשר לראות פה בפסקה 2. ישעיהו פרק ב'. פסוקים הראשונים הם פסוקים של בית המקדש, חזון אחרית הימים, ואחר כך נכנסים לבירורים שיהיו לפני הגאולה השלמה. כתוב פה באמת, ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו סוסים. גם כתוב, ותמלא ארצו אלילי. ואחר כך כתוב, איני גבהות אדם שפל, פסוק י' א', שצריך לקרוא את זה כמובן, גבהות העיניים תשפל, שח רום אנשים, הגובה של האנשים הוא יתכופף, ונשגב השם לבדו ביומו. מה פירוש? לא יהיה מכון מאיר בזמן הגאולה? אפשר גאולה בלי מכון? מה זה הדבר? מה זה מצגל שהוא לידו? אומר הנביא, כי יום לשם צבאות על כל גאה ורם ועל כל נישא ושפל. הולך להיות ברור אלוקי על הגאווה. גאה, רם ונישא. זה ברור. המילים של גאווה. אבל שפל לביטוי של ענווה. אז אם הבירור האלוקי הולך לקרוא את המסווה מהגאווה, למה גם ממי ששפל? אומר אברבנאל, השפל הוא מי שחיצונית מתנהג בשפלות, בענווה. אבל בפנים מליבו רקוב. הקדוש ברוך הוא ימצא גם אותו. ועל כל ארזי הלבנון הרמים והניסיים. על כל הערים, על כל הגבעות, על כל מגדל גבוה, על כל חומה בצורה. ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שחיות חמדה. מה יקרה עם כל הגורמים האלה? אומר אברבנאל. כשאדם מתגאה, הוא מתגאה בגלל משהו. למשל, מגדל גבוה. תחשבו, לפני תפשין סמך א', לפני 11 שנה. מציאות בארצות הברית, אחד האזורים הכי יוקרתיים, מרכז הסחר העולמי. אמריקה חטפה מכה קשה ביותר בפיגוע שהיה שם, באלול, קו בית אלול. מגדל גבוה, שבעצם נבנה מתוך התחושה, וגם שידר את התחושה, שבמיוחד אמריקה היא יודעת הכל. יש לה הכל. הקדוש ברוך הוא לא יסלח לגאווה. קורא את המסווה. אין אנחנו יודעים מאיפה מגיעה הטלטלה. אבל הנביא ישעיהו אומר את זה בצורה ברורה. כל מגדל גבוה, כל חומה, אוניות תרשיש, שחיות חמדה. בחלק הראשון היה ושחרום אנשים, ועכשיו כתוב ושח גבות אנשים. ושוב חוזר הביטוי, נשגב השם למדו. אומרת התורה, והאלילים כליל יחלוף. לא הסוסים, לא הכסף הזהב, האלילים. למה? בשלוש תופעות. למה רק אחת מטופלת? אומר הנביא, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו. יש אפשרות לפרש שאלילי כספו ואלילי זהבו זה אלילים מכסף. משתחווה להם. מרמלבים יש אפשרות לפרש שזה אלילות מכספו. שהכסף הופך להיות אליל. הוא הופך להיות מודד בני אדם. מזה צריך להשתחרר. בים ההוא ישליך האדם את אלילי כספו. איפה נקודת השחרור? אומר הנביא, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. כי במה נחשב הוא? מה הכוונה? הוא לא נחשב בכלל? אין האדם כלום? אומר אולה, בגמרא מסכת סוטה, אל תקרי במה, אלא במה. הבעיה הגדולה של הגאווה איננה הזיהוי של הכישרון. אדם קיבל, אומר הר"ן ואברבנאל, כוח יצירה מאת השם, הוא לא צריך להתכחש לזה. הבעיה של השכחה והזיכרון, או מה שבעצם קובע האם בן אדם הוא מתגאה, זה שהוא מבין מי נתן לו את הכישרון, מי נתן לו את היכולת. פירוש הדבר שעל הבמה נמצא רק המקור העליון. כל בני אדם, ולא משנה מה תחום כישרונותיהם, הם לא נמצאים על הבמה. מקור הכוח, הוא נמצא על הבמה. אנחנו משרתים, כלים, חיילים, כל אחד עם הסגנון שלו. במובן של מה שהקדוש ברוך הוא עושה בתקופה שעליה מדבר הנביא ישעיהו בחבלי משיח, יהיה ברור גדול לאן האדם, לאן האנושות, לאן האומה מתקדמת או לא מתקדמת, אם הופכים את הכישרונות לאלילים, ומה קורה בשעה שבני אדם צריכים לעשות את החשבון שלהם על הענווה. כלומר, וישמן שעון ויבעת, שמנת אבית כסית, השיא של הבעיטה יהיה בחבל משיח. כי אז יהיה שיא היצירה, החוכמה, היכולת הטכנולוגית, היכולת הצבאית, היכולת השלטונית. מי מנהל את העולם? איך הוא אמר, החצוף הזה, גס הרוח הזה מאמריקה? לא צריך להתרגש מרחשי רקע. כאילו, מדינת ישראל וראש ממשלתה זה משהו כזה יתוש מזמזם. מה יהיה ממך עוד יום, עוד יומיים? מה יישאר ממך? מי יזכור שהיית בכלל? מה אתה מתגאה? יש לנו רשימה ארוכה של כל בעלי הגאווה. איפה הם היום? מה נשאר מהם? מעמם, ממדינתם. אתה מתעסק עם ישראל, אתה לא מתעסק עם איראן. גם איראן יבוא יומה. איך יש לך כוח? אתה יודע, אתה מאמין, יש לך חוסן נפשי? כן, אני בסוכה. הסוכה אני מסתור, כך אומר נביא שלום. כי היכולת להתגונן היא לא בגלל שיש לך תחמושת. היא חשובה, היא כלי. לא בכך שיש לך כלי נשק, הם חשובים, הם כלי. אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכך. אתה העם שיצאת ממצרים. לא סתם הקדוש ברוך הוא משחרר אותך מבית עבדים. אז אם אנחנו נתכחש למי שנתן לנו את החיים, למי שהוביל אותנו במדבר, ולא נשתמש נכון בכישרונות שהוא העביר גילה דרכנו, אז זאת בעיטה. פעם הבעיטה תבוא לידי ביטוי במישור הרוחני אמוני, ופעם היא תבוא לידי ביטוי במישור הנפשי מוסרי. כמו שהיא באה לידי ביטוי אצל אנשי סדום, בכל האזהרות שחז"ל מזהירים, על פי דברי משה רבנו. אבי עמוס אומר, אוי השעננים, שהם שרועים על מיטותיהם, תאר שם את כל הנאות העולם הזה. לפי המדרש, זה השורש. הפרטיות עולה על גדותיה, ההישגיות עולה על גדותיה, יש שלווה, אנשים חושבים שזה הכל תלוי בהם, מתחיל בהם ונגמר בהם, ואז הכל מתפרק מבחינה מוסרית. עד שבסופו של דבר, גם נוצר מזה בהמשך התיאור של ספר עמוס בפרק ת', גם ח' ת', גם צמאון עצום. המעטפת הזאת של הדשנות היא לא מספיקה. היא לא מפרנסת את הנשמה. זה יכול להחזיק מעמד, פרק זמן מסוים. זה לא יכול להיות למשהו קבוע בתולדות ישראל. משהו בתוך הנשמה, בסופו של דבר, הוא מוצף, הוא הולך וגדל. יש לכך גם ברכה אלוקית שהקדוש ברוך הוא שולח רעב לארץ, לא רעב ללחם ולצמן המים, כי אם לשמוע דברי השם. אז מה שקדוש ברוך הוא שולח ומה שמתעורר בתוכנו זה בעצם מתעורר יחד, כתוצאה מכך משליך האדם את אלי הכספו. הוא לא צריך להשליך את הסוסים, הוא לא צריך להשליך את הכסף הזר, צריך להשליך את האלילות סביב הכסף הזר. אז בעצם, ונשגב השם לבדו, הוא יהיה היחידי על הבמה. זה דבר עצום, שבני האדם יכירו בכך שהקדוש ברוך הוא מקור הברכה. ככל שאנחנו עוברים בעולם את מושג המים, הן במה שהוזכר קודם, בגשם בארץ ישראל לעומת מצרים, והן בארבעת המינים, במיוחד בערבות, הדימוי של הצמאון לגאולה מצד התלות בקדוש ברוך הוא, זה הערבות שבלי מים כמעט ולא מחזיקות מעמד. זה התיאור שמופיע בדברי רב היי גאון, תקופת הגאונים. כל שנה הוא היה עולה מבבל לתודה מבבל לירושלים, בהושענא רבה. הייתה לו מסורת שאם הוא יקיף את הר הזיתים עם 300 כהנים, עם ערבות, בהושענא רבה 7 פעמים, המשיח בא. עשה זה כמה פעמים, והוא לא הרגיש המשיח בא. ופעם אחת, אומרת המסורה, הוא הרגיש שאליהו נביא הולך לידו. יש כאלה שמרגישים את זה. והוא אומר, אליהו נביא, תגיד לי את האמת. אני פה עם 300 הכהנים, כמו ההבטחה. עם הר הזיתים, 7 פעמים, שנה רבה, מה הולך פה? למה אין גאולה? אמר לו אליהו נביא, תסתכל טוב, תראה שיש רק כהן אחד. מבוש. עשה בדיקת יוחסין אליהו. לא. אמר לו אליהו נביא, יש פה פיזית 300 כהנים. אבל 299 מהם פסולים. למה? כי יש להם גאווה. יש פה רק אחד שיש לו ענווה. שאלה מה יותר קשה? למצוא 300 כהנים עם ענווה או להביא את המשיח? לא יודעים. ומה שזה אומר, שבאמת ככל שמתקדמים בחג, אז השביעי של החג, שהוא השיא של השיא, זה הערבות. אפילו עכשיו במכון, פה בלילה מאוחר, וגם מחר בבוקר, וגם במוצאי שבת, כמה מאמצים אנחנו משקיעים, ואתרוג, כמה מאמצים. דיברתי עם סוכן, 4 מינים, לפני 3 ימים. אני אומר לו, איזה אתרוגים נפלאים, ממש נפלאים. כמה אתה מוכר את זה? הוא אומר, אני מוכר את זה לסוכן. נגיד, יש לו בפרדס פחות או יותר 80,000 אתרוגים, מוכר את זה לכמה סוכנים. וכמה הסוכן מוכר את זה? אבל אתה מוכר, אתה מגדל, מוכר אתרוג, מקבל 16 שקל. אומר לי, תלוי באתרוג. אמרתי לו, מה תלוי באתרוג? מה שאתה, המחיר שאתה לוקח? לא. אומר, אני, כל האתרוגים אותו מחיר. 16 שקל. והסוכן מוכר את זה לפי הקשרויות. מה זה לפי הקשרויות? אומר, אם הוא רואה אתרוג מוגדר, לוקח עליו 1,000 שקל. 1,000 שקל. תחשבו כמה פעמים אדם עובר איסור תורה לא תונו איש למיתו. בין 16,000. אתרוגים. אז בואו נעשה ביום השביעי סיבוב עם אתרוגים. יש גם הרבה אנשים שחושבים שהם האתרוגים. כל מיני סגולות, איך לזכות לאתרוג יפה, לפי מה הסף של האדם, כל מיני השתדלויות, באמת פילה פלאים, חיבוב מצווה. הרב אבי יסתכל עליו בכלל. אחרי 2 שניות אתה בוחר, ואחרי יום אין לך רבה, כבר יבשה. זה לא בכותרות, אם אתה מקיף את המזבח. לא עם האתרוגים, לא עם הלולבים, לא עם הדסים. הרבה. אתה תלוי בקדוש ברוך הוא, או לא? זאת אומרת, שככל שאתה יותר מנופח, יותר חושב שאתה אתרוג, ככה אתה יותר פחות, ככה אתה פחות קשור לקדוש ברוך הוא. פחות קשור למזבח. זה דבר, זה משנה את סדרי העדיפויות. אז זה הכנסת אורחים בסוכה, זה הערבה בתוך 4 מינים, זה השמחה של חג הסוכות. אתה שמח על ההישגים שלך, שמח על הכישרונות שלך, או שמח שאתה כלי. זה שמחת בית הושבע, תראו את הירושלמי פה, פסקה 3, תודה רבה. אמר רב יונה, יונה בן אמיתי, רק לפני יום פגשנו את הדמות הזאת, יונה בן אמיתי. מעולה רגלים היה. ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרת עליו רוח הקודש. אלא עמידך, שאין רוח הקודש שורה, אלא על לב שמח. כל יסוד השמחה הוא יסוד ההתחדשות. ככל שיש לך יותר ענווה, אתה יותר שמח. כל הזמן אתה שמח. כי אתה מתחדש עם הכוחות שלך. כי אתה פתוח לקבל ממקור אלוקי. המקור האלוקי הוא אינסופי. נשמתו של אדם מתחדשת. זה לא אומר שכל מישהו עצוב יש לו גאווה, אבל זה כן אומר שעצבות קשורה למקום שבו אין התחדשות. כשהבירור מבחינת המקור האלוקי בשפע של אנרגיה שהוא נותן כל הזמן, כשהבירור הזה נחלש או נשחק או לא מתחיל, אז בכל מיני מצבים בני אדם אין להם כוח להתמודד עם מה שהם עוברים. אבל בעצם כותב הרב באורות הקודש, יסוד הענווה הוא יסוד החידוש. מאותו מקור מתחדש כוח אליך ותשמח בו, עד כדי המילים רוח הקודש נכנס לשמחת בית השלווה ושמעת עליו רוח הקודש. לכן כל המושגים במגילת יונה, בספר יונה, קשורים לאותה השראת שכינה שהוא בורח מלפני השם. אז ביטוי שהוא בורח מארץ ישראל, הוא לא רוצה לקבל נבואה, אי אפשר לקבל נבואה בחוץ לארץ. אפשר להתרגש בחוץ לארץ, אפשר למחוא כפיים בחוץ לארץ, אפשר להתלהב בחוץ לארץ, אפשר להרגיש טהורים בחוץ לארץ, הכל דמיונות. לפעמים דמיונות טובים, זה טוב שאדם עסוק בדמיונות האלה ולא בדמיונות אחרים, ואולי לחלק מהאנשים זה באמת עוזר, העולם החווייתי הזה. זה לא נבואה. זה לא שפע אלוקי מלמעלה כשליחות. זה רק בארץ ישראל. אומר יונה, אז אם אני לא אהיה פה, לא אקבל נבואה. איזה נביא לא רוצה נבואה? הוא יודע שיש כתרוג גדול. הוא יגיד עוד 40 יום, וננבה נהפכת. תחשבו אם בן אדם היה אומר היום בשערי תל אביב או בשערי בני ברק עוד 40 יום וזה נהפך. הזוי, שמים אותו בית משוגעים. ונינווה עשה טלטלה כזאת גדולה. למה הוא עשה את הטלטלה? לפי חלק מהראשונים, המלאכים בספינה שראו בעיני הבשר שלהם איך מטילים את יונה לים, והים נח מזעפו. הם ראו את מה שנקרא בתוך שלנו, את המויפת הזה. אז הם אמרו, השם הוא אלוקים. ואז הם הגיעו לנינווה, והנה הם פוגשים את יונה. הם אמורים, אין מופת יותר גדול מזה. דג בלע אותו, והנה הוא חי וקיים, ועכשיו הוא אומר עוד 40 יום, מהיר נפכת. הם אומרים, חי וקיים. זה האמת. יונה לא מוכן לעבור את החוויה הזאת. הוא אומר על הקדוש ברוך הוא, אני ידעתי שאתה רחום וחנון, ולכן אתה תציל את נינווה. מה יהיה על עם ישראל שעוד לא התעורר מספיק? זה קטרוג, ויונה לא רוצה אותו. זה אדם שהוא קיבל רוח הקודש משמחת בית השואבה, כל כולו מלא התחדשות מכוח כנסת ישראל. כיוון שכך הוא מוסר את הנפש של כנסת ישראל. זה ענה בן אמיתי. כל מה שבעצם מתברר סביב הנבואה של ישעיהו, הנבואה של עמוס, הנבואה של צפניה, זה מופיע בכל מיני הקשרים, שהתכונה שצריך לתקן אותה לפני ימות המשיח זה תכונת הגאווה. זה חג הסוכות. פותח אותך לשמחה על היותך כלי. כתוב בתורה, ושמחת בחגיך, בחג שלך, באסיף שלך. העולם היותר קדום היה עולם יותר מתוקן. אנשים עסקו בחקלאות, בעבודת אדמה, זה בריאות הנפש. אז שאדם הוא שמח, ומה הוא שמח? איזה שהוא עבד ויש לו תוצרת. עכשיו אומרת לו התורה, תאסוף את זה. ברור שהוא אוסף את זה. ותשמח מזה, ברור שהוא שמח. רגע. ושמחת בחגיך, בחג שלך, באסיף שלך, איך תשמח? והיית אך שמח. זה כמו לומר, ת, תהיה כל הזמן שמח. מה הבעיה? למה לא להיות שמח? אל תהיה יותר משמח. לא הגזמה. לא הוללות. לא קלות ראש. יש חלק מהמנהגים, כמו מגילת קהלת, בחג הסוכות. בשבת חול המועד. שם תפגוש את המושג שמחה. אבל בסתירה. בפרק ב' כתוב, שמחה מה זה עושה? כביכול, מה פתאום לשמוח? בפרק ח' כתוב, ושיבחתי על איזה שמחה. השמחה היא חיובית. עונה הגמרא, אין סתירה. גמרא מסכת שבת אומרת, זה שמחה של מצווה, זה שמחה לא של מצווה. הגמרא מוסיפה ואומרת, למדך, שאין השכינה שורה, לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות, דעת, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. מהי שמחה של מצווה? שנאמר, אומרת הגמרא, קחו לי נגן. והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם, שזה המקור בירושלמי גם. שאין השכינה שורה, אלא בלב שמח. זה לא בא להגיד שמי שמנגן, יש לו שכינה. זה לא משחק ילדים. זה לא אוסף של חוויות אנושיות. אלא ששם, באותו מקום שבו כתוב, והיה כנגן המנגן, זה מדובר ערב מלחמה, שכדי לברר האם בכלל יש סיכוי להילחם נגד מואב, הולכים מלך ישראל ומלך יהודה לשאול את הנביא, והנביא לא מוכן לדבר עם מלך ישראל, כי הוא היה רשע, היה עובד עבודה זרה. ואומר מה לי ולך, ואחר כך הנביא אומר, אם לא היה עומד פה יושפט שהוא מלך צדיק, לא הייתי מסתכל עליך. בקיצור, הנביא כועס. הגמרא אומרת מסכת פסחים בדף סמך, ומי שכועס, אם הוא חכם, חוכמתו מסתלקת. אם הוא נביא, נבואתו מסתלקת. הניגון, אומר רש"י, הוא לא מביא נבואה. הניגון מפיג את הכעס. כיוון שהניגון מפיג את הכעס, אז כנגן המנגן שם, זה רק כדי להפיג את הכעס של הנביא על המלך. ברגע שהכעס יירגע, יחזור מסלול להיות כלי לקלוט את השראת השכינה. שהיא כמובן מתחילה מלמעלה, היא לא מתחילה מהדמיונות של בני אדם. יש בחג הסוכות עניין גדול בשמחת בית השואבה. שמחה על יתנו, בנותיו ובניו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יראים. לא מאסף של אז, לא מאסף של היום. לא מהמליק של אז, ולא מהמליק של היום. זה חלק מהבירור של סוכות. יעקב אבינו נפרד מעשיו ואומר לו, אנחנו לא הולכים ביחד. אומר לו, למה? זה הפסוקים בבראשית, שימצאים פה בצד ימין למטה. אנוכי את נעלה לאיתי. תראו מה רש"י אומר שם, לאיתי. פסוק ב... פרק למד ג' בבראשית. אנוכי את נעלה לאיתי, אומר רש"י, לאט שלי. מה אכפת לרש"י להגיד לאט? כי התורה לא אומרת לאט. התורה אומרת לאיתי, לאט שלי. פתאום רש"י אומר, כמו שכתוב בנבואת ישעיהו, בפרק ח', ביקורת חריפה. ביותר של הנביא על העם המואס את מי השילוח, שמי השילוח הולכים לאט. בדרך כלל מי שמשועבד לשלווה, לסבאות, לדשנות, הוא צריך שהכל יהיה מהר, שכל העולם ינוע לפי ציפיותיו. הוא מואס במושג לאט. אומר לו יעקב אבינו לעשו, אתה הייתה לך בחורה, הייתה לך אחריות, אבל כשאמרתי לך תמכור את זה בשביל נזיד עדשים, מכרת, כי זה מה שרצית באותו רגע. ואם היית איש אמיתי, אם היו לך עריכים אמיתיים, אתה לא מוותר על הבחורה בגלל נזיד הדשא. את נעלה לאיתי זה ליד שלי. יש להם סרן קצב. הרשימה של אויבינו ארוכה מאוד, ואישה עמדה לבותינו. לא אחד בלבד. כל דבר דבר עומדים עלינו כל יותר. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מידם זה לא ביטוי חיצוני, הם יכלו לבלוע אותנו עם היד. אלא מידם, מכוח ידם, מכוח הצרות שהם עושים לנו, אם אנחנו מתעשתים, אם אנחנו מתמלאים כוחות, אם אנחנו מזדקחים, אז רק הרווחנו מכל הקושי, בסופו של דבר. זה הנקמה הגדולה בהם. זה שהעם, הוא נמצא במצב שבו אחד המצבים הכי משמעותיים שלו זה חג הסוכות. והוא שמח בסוכתו, בפשטות ובקישוטים ובדפנות ובשכח ובכל ההלכות שמבטאות כמה זה ערי. כמה הסוכה היא פשוטה. בזה הוא שמח. שאתה לא משועבד לכל ההישגים מבחוץ, אתה לא ירא. לא ירא מאומות העולם. זה לא רק דיבור כזה ואחר בבניין האום. בכלל, עכשיו יש חידוש שראש ממשלת ישראל חידש היום, שאפשר לבוא עם בריסטונים לאום. מצייר ציור של פצצה ושל קו אדום. יתעסקו בזה, יתעסקו בזה, יתעסקו בזה. ואנחנו, השם השם נזכיר. המאבק הזה בין יעקב לעשיו, הוא הסתיים בסוכות. למקנהו עשה סוכות. אחרי שאמר לו, אני לא הולך איתך יחד. המלאכה שלי, זה הדבר המרכזי בחיים שלנו. השליחות. מלאכות פירושה שליחות. וממילא, בשעה שאנחנו לוקחים את ארבעת המינים, שהם ביטוי, לפי הרמב״ם, לאותו אסיף, לאותה יכולת של השקעה בתחום החקלאי, כפי שהמינים האלה ביטאו אז גוונים שונים, סוגים שונים של כוח הצמיחה. ואתה מכוון, אומר הרמב״ם, לבניית בית המקדש, לשמחה של מצווה, לעלייה לרגל. אז במובן עמוק, במובן אמיתי, השמחה הזאת היא שלך, בחגיך, ולקחתם לכם, אבל אתה רק לי. אשמחתם בכל משלח ידיכם. השמחה בכל משלח ידיכם לפי חלק מהמפרשים זה לא רק בתרומה. תשמח בכל השליחות שלך שהיא מאת השם. מכאן ההלל, מכאן זה שאתה מודה על האמת ואתה אומר לגבי חבלי משיח לא לנו השם, לא לנו, כי אם לשמחה תן כבוד. זה מה שאמרנו ביום הכיפורים, תן כבוד השם לעמך. ושאמרנו, תיתן פתחון פה, ומייחלים לך. והמושג הזה ביום הכיפורים בא לעולם בצורה של טהרה, בעקבות הפרישה מן החומר, בשלושה ימים אחר כך, ארבעה ימים אחר כך, בעקבות החזרה אל החומר, בסוכות. אבל ביותר עדינות, ביותר שליטה, ויחד עם התארה של יום הכיפורים. בעצם זה יכול להיות, מציאות זאת יכולה להיות מציאות מחוברת במה שהאדם עובר באופן אישי, ומה שהוא מתמלא, ובין מה שהוא שמח במקור האלוקי, ובין מה שהוא פועל עם המקור, שמה שנתן לו, ישתמש בזה לטובה. זה שמחה שמביאה רוח הקודש, אל תשליחנו מפניך, אמרנו, ורוח קודשך, אל תיקח ממנו. אם אני פוגע במישהו, אני מבקש סליחה, אבל זה לא שאנחנו אנשים עם רוח הקודש, במובן שאנחנו לא יודעים מה יהיה, מה להגיד, מה לעשות, אנחנו לא יודעים כלום. אלא, ברוח הקודש במובן הלאומי, זה שעם ישראל היום, ברכב למשיח, בסך הכל, הוא לא מורד. הוא בסך הכל ממשיך ניצנים של שינוי לטובה. אתה אומר מדינה שלמה, אין דבר כזה בעולם. מפסיקה היום יום קודם, בצהריים, את התחבורה הציבורית. אין 144. כל השירותים. אין רדיו, אין טלוויזיה. זה ביטוי ממלכתי. תחשבו, עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. מי יודע מתי? כל המציאות הלאומית תשתנה. משרדי ממשלה השתנו. מה הוא חושב ראש הממשלה? הוא לא יכול להעביר תקציב בגלל הפוליטיקאי הזה והזה? עד שלא יהיה צוות מוסרי. לא פוליטי בכלל. שהוא יקבע חלוקה תקציבית. הכל יתהפך במדינה. זה רק שאלה של זמן. אדם כמו השר רפי איתם, כשר השיכון. אחד הדברים הראשונים שעשה, אמר, תביאו לי ספר תקציב. אבל מה הולך תקציב במשרד? הוא רואה סעיף, נקרא פרויקט שיקום שכונות. 40 מיליון שקל כל שנה. קורא לראש האגף, הוא אומר, מה זה? על מה הולך 40 אלף? היא אומרת לו, ראש האגף, זה הולך 60% לפיזי, שיפוצי בתים, רחובות, 40% חברתי. מדבר איתכם על לפני 10 שנים, אולי קצת יותר, 12 שנים. אומר לה, מה זה? מה זה חברתי? גיבור פה, גיבור שם, אמר, אני רוצה יום עיון לכל המפקחים של פרויקט שיקום שכונות בארץ. 250 אנשים מפקחים, איך לתקצב 40% מתוך 40 מיליון לטובת הצד החברתי ו-60% לטובת הפיזי. היו שם נציגי גרעינים תורני בתוך הכנס, שהיה פיזי מנתם, אבל לא הולכים תגיעות. אז הם נחשבו מפקחים. אז דיברו חופשיות לידם. אחד אומר, אני 20 שנה בתפקיד, אף פעם שר שיקון לא קרא לי, לא שאל מה אני עושה. מאותו יום, אמר לראש האגף, אישה שלפי הגדרתה, כך היא הגדירה עצמה, שמאלנית חילונית. זו הגדרה שלה. אמר לה מאותו יום, את משקיעה בגרעינים התורניים. הוא אומר לו, מה פתאום? מה זה קשור לפרויקט שיקום שכונות? הוא אמר לה, תיפגשי איתם. נפגישה 5 שעות. למדה את התופעה הזאת. אמרה, אני לא מאמינה שזה קיים. הלכה לשלושה מקומות, עשתה בירור, ביקורת, ראתה שזה אמיתי. נהייתה הלוחמת הגדולה בכל המהלך הזה של פרויקט שיקום שכונות. לא לטובת הגרעינים, לטובת הציבור. קיבלת כסף, יש לך תקציב, זה לא מה משרת את האינטרסים שלך. זה מה משרת את האומה. הכל השתנה. משרד המשפטים השתנה. אתם יודעים איזה מהפכה הזאת תהיה? אי אפשר לעשות את זה בכלל. לפי אחיזתם וניהולם את מערכת חיינו, זה נראה משהו שאי אפשר לפרד ממנו. מי יודע? הכל השתנה. זה סוכת דוד הנופל. להקים אותה. לחוד בדוד. אין דוד בלי יוסף. באותה סוגיה, יש סוגיה אחת בגמרא שהצדוקים שכפרו בתורה שבעל פה, כפרו בסגולת ישראל, הם רצו שהערבה לא תדחה שבת. אם זה הושענא רבה בשבת, מקיפים את המזבח בערבה. אז הם שמו על הערבות אבנים. אז יהיה מוקצה ואי אפשר להזיז אותם. עמי הארץ באו ושמטו את ערבות, מתחת לאבנים. אחר כך, הרי הם נחלקו הצדוקים ואמרו, לא שייך, ניסוך המים על המזבח? מה, תשפוך בקבוק מידן? יין, זה רציני! רגמו אותם באתרוגים. כהן אחד שלהם, הזיז הצידה את המים כדי שזה לא יהיה על המזבח, רוצה לשמור על כבוד המזבח, רגמו אותו באתרוגים. שם בסוגיה, יש שם איזה בירור, לא יודעים מאיפה הוא הגיע. שני אנשים, אחד קוראים לו ססון, אחד קוראים לו שמחה. מה זה שם בסוגיה? ממחה את המודל. הגאון מבינה, אומר את המידה. שאם הוא בא לעולם רק בשביל להסביר את הגמרא הזאת, של ששון ושמחה, שהאחד זה על שם משיח בן יוסף, והשני על שם משיח בן דוד. כל סיבת קיומו בעולם הייתה לחדש שששון ושמחה הם שם שני המשיחים. מכין אותה באותו פרק של ישעיהו על יען ביקורת על העם המואס בימי השילוח, שם כתוב להכין אותה ולסעדה. את משיח בן דוד צריך להכין, משיח בן יוסף, הגאולה הטבעית זה תפקידה. והעובדה שאנחנו שמחים בטוב ששם עשה איתנו, כמו שיעקב אבינו אומר, קטונתי מכל החסדים וכל האמת אשר עשית את עבדך, מקלי עברתי את הידן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. אנחנו יודעים בדיוק איפה היינו, איפה הסתובבנו 2000 שנה, מה ניסו לעשות איתנו. אז שמחה גדולה על עצם המציאות הטבעית שבה אנחנו נמצאים, אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים את הקומות הרוחניות המוסריות שהן תצמחנה מתוך הגאולה הטבעית. למשל, אתה בונה את הסוכה, אתה רוצה תוכן, אתה רוצה נשמה, הדפנות חשובות, האור חשוב, השכה חשוב, קישוטים חשובים, בתוך הכל נשמה. כן, חשבתי אחרי יום כיפור, אין שאלות. אז רואים בדברי הרב קוק שמה שימות זה הקליפות, תופעות הלוואי. למשל, המהלך, אומר הרב קוק, של התנועה הלאומית המתחדשת, בעצם אפשר להגיד בגדול במאות שנים האחרונות, אבל בצורה עוד יותר מעשית ציבורית במאה השנים האחרונות, אומר הרב קוק, יש בכל תהליך לאומי תופעות לוואי של מגרעה של פרטיות מוגזמת. זאת אומרת, שעם שחוזר לארצו, עסוק בתחייתו, מגדל אותה, מטפח אותה, הוא ישכח את חובתו כלפי העולם. הוא ישכח את היחס שיש לו כלפי מציאות הרבה יותר רחבה, שגם היא חלק מתפקידו כאומה. אז הקליפות האלה ימותו, כלומר, המגרעות הפרטיות של, למשל, אנוכיות, שהיא על חשבון היחס עם אומות אחרות, זה ייפול. ובכיוון הזה אפשר ללכת לעוד סוגיות של תופעות לוואי. כתוצאה מקיבוץ הגלויות, פריחת הארץ והקמת מדינה. הדוגמה שהזכרתי בצורה יותר רמוזה, הדוגמה של איכות השלטון במובן המוסרי. שמערכת צריכה לקום, אלמלא מוראה את איש את אחיו חיים בלאו, אבל השאלה הגדולה, האם זה סוף התהליך, זה שיא התהליך, הגאולה הטבעית, או שהיא הבסיס, היא הכלי, היא מהותית, אבל היא לא הסוף. אז גם תופעת לוואי היא שהמציאות הטבעית, החומרית, מתקדשת, והאנשים אומרים, זהו, אין לנו יותר לאן להתקדם, במובן הרוחני, ולא כך. ולכן התפילה שהיה מתפלל הארי, בעקבותיו אור החיים הקדוש, בעקבותיו בן איש חי, בעקבותיו הגר"א, במסורת של מאות בשנים, להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות. הגר"א הייתה לו תפילה כל יום, חוץ מ-18, עוד יוסף חי. כי אם ייפגע הכוח הטבעי, והוא צריך להצמיח את הכוח הרוחני, אז לא יצמח הכוח הרוחני. ולכן ברמה המהותית, המסורת של הגר"א הייתה על פי התורה הפנימית, משיח בן יוסף לא ימות. אני יודעתי, זה לא סותר את תופעות הלוואי שהן כן תיפסקנה, אבל המהות הזאת של גאולה טבעית לא תיפסק. בתווך נמצאים הקשיים. איך הם מתמודדים איתם? באותה סוגיה של משיח בן יוסף, הגמרא בסוכה. הגמרא אומרת ששוחטים את היצרה של עבודה זרה. ולא רק אותו, את כל היצרה. ואז, מה רואים? שתי קבוצות בוחות, קבוצת צדיקים וקבוצת רשעים. אין שלוש קבוצות בחבלי משיח, יש רק אחת, שתיים, אחת משתיים. שתיהן בוחות, למה? אומרת הגמרא, קבוצת הצדיקים בוכה, כי מהיצר הרע השחוט יוצא הר גבוה. אז הם בוכים. הם לא מבינים מאיפה היה להם כוח להתמודד עם היצר הזה, עם הקושי, עם האיסורים האלה. קבוצה שנייה בוכה היא קבוצת הרשעים. היא בוכה, כי היא רואה מתוך השחיטה של יצר הרע, יוצא חוצה. אז היא אומרת, איזה החמצה הזאת. איך פספסת? מציאות לא יכולה להיות גם הר וגם חוצר. או. ייתכן שזה באמת גם וגם. כי הקושי הוא כבר שאלה שתלויה בנפש. אתה יכול להכריע בנפשך שאף על פי שזה נראה קשה כהר, אתה תוכל להתמודד כאילו זה היה עם חוצר. אותו דבר ההפך. יש לך בסך הכל להתמודד כחוט השער, אה? אתה תוכל להיות במציאות שתחשוב שזה היה גבוה. זה ממש שני מצבים שהם תלויים בהסתכלות שלנו. אנחנו מתפללים שחג הסוכות יהיה חג שימלא את כל האומה הזאת בכוחות גדולים, בשלווה אמיתית, לא פינוק. אבל עם הרבה חוסן נפשי לעמוד במשימות. עם הרבה שמחה, עם הרבה פתיחת דלתות הלב. שיהיה חג הסוכות למען ידעו דורותיכם. כי בסוכות הושבתי. מה מכין לנו החג הזה? לנו עתיד, איזה כוחות הוא עתיד לתת? לקראת ההמשך, אם הייתי נביא או עיתונאי או פוליטיקאי או פרשן או יועץ, הייתי יודע. בסך הכל איש פשוט, אין לי שום יומרות, ולכן אני לא יודע מה יהיה. אין אדם יודע את הקץ. זה שבעה דברים שקדוש ברוך הוא מעלים מהאדם, כמה אומרת הגמרא בפסחים. ורבי זרה, לפי הגמרא במסכת שבת, סנהדרין, סליחה, היה אומר לתלמידיו, תפסיקו להתעסק במשיח. מה פירוש? אפשר שיהיה בית מדרש בלי התורה הגואלת, זה לא יכול להיות. אלא, תפסיקו להתעסק, אומר רש"י, בשאלה מתי יבוא. זה משגע. לא יודעים מתי יבוא. זה גם לא כל כך חשוב. אתה יושב בסוכה, אתה שמח וטוב לב, אתה לא עושה כל מיני חשבונות, לא יודעים מתי יבוא. מוכנים להיות כלים בשמחה. בשורות טובות, חג שמח, שבת שלום, והצלחה בכל ההכנות שעוד לפנינו, בכל מצוות החג, כולל המצווה שהרמב"ם מונה אותה פה, ושמחת בחגיך, קנות מגדנות וכליות, אומר הרמב"ם לילדים, זה מאוד משמח אותם, ביסלי ובמבה, בתנאי שהם לא מקבלים את זה כל יום. וקבוצת אנשים קונה להם, אומר הרמב"ם, בגדים ותכשיטים כפי ממונו. והקבוצה השלישית, אנחנו לא מתעלמים מהם, גם קבוצה משמעותית בחיים, אחרונה אבל משמעותית, זה קבוצת הגברים, שהם כמובן שמחים בדברי תורה, הם שרים, פיקודי השם, שרים, מסמכי לב. הרמב״ם בפשטות כותב, שמחים בבשר ויין. זה נזכה את כל סוגי השמחות האלה להכין כראוי, אומרת המינים, פחות לחפש באתרוג, יותר לחפש בערבה, בהחלט, פחות לשלם על אתרוג. נגיד אתרוג עולה 400 שקל, אפשר לקנות ב-100, וב-300 לקנות בגד לאישה. דוגמה של חיסכון. או כל אחד עם היצירתיות שלו. ונזכה, ניפגש ברגל, בעזרת השם, בעלייה לרגל, בחול המועד סוכות, בחג הראשון, בשנה רבה, מי שיכול לארגן 300 כהנים, בעלי ענווה, עם ערבות והרזיתים, מוזמן, בקיצור, כל המאמצים שאפשר לעשות כדי שסוכת דוד תקום, היא תהיה סוכה לא תהיה בית. תהיה מלכות בית דוד, לית למיגר מכלום, אומר הזוהר. פשוטה, עממית וטבעית. בשורות טובות לכולם. שבת שלום וחג שמח.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.